אנחנו בדף סמך ד' עמוד א' למעלה. ראינו במשנה את שיטת רבי שמעון, שיטה מיוחדת, שבערב פסח רק על קורבן פסח עוברים בדין השופט את הפסח על החמץ, ואילו בחול המועד עוברים על כל הקורבנות, כל הזבחים, כל קורבן שהקרבת בחול המועד, אם יש לך חמץ, עברת על איסור, אתה למד דם זבחי. מה הייתה מדר רבי שמעון? כתיב זבחי פעמיים. כתוב לא תזבח על חמץ דם זבחי, וכתוב לא תשחט על חמץ דם זבחי. זה שתי פסוקים. אז כתוב פעמיים זבחי. קרי בזבח זבחי. כאילו יש לי יוג מיותרת, אז אני הופך את זה לזבחי. זאת אומרת, כל הקורבנות יש בעיה, לא רק קורבן פסח. יש יוד מיותרת, אז זבחי, אז כאילו אני לוקח את היוד והופך אותה לזבחי. שני פסוקים. אז לוקחים, כן, אבל לוקחים יוד אחת, כאילו ככה רש"י אומר, ולמדנו משנה כל הזבחים, לא רק זבח מיוחד אחד, כל הקורבנות. למה הלכת פלגינו רחמנא מהדעדי? למה התורה חילקה פה שני פסוקים ולא כתבה במקום אחד זבחי? למאמר לומר לנו שבזמן דאיכא זבח לא מחייב הזבחי. כאשר יש זבח מיוחד, הלא הוא קורבן פסח, אז אין חיוב על שאר הזבחים. זה בערב פסח. בזמן דאיכא זבח, בזמן שאין קורבן פסח, כלומר בכל המועד, מחייב הזבחי חייבים על כל הזבחים כולם. אומר מוסיף רבי שמעון, שבכל המועד, אם אדם הקריב בכל המועד אז פסח, אם זה לשמו אז הוא פטור, שלא לשמו חייב. זאת אומרת, אם אדם בא בכל המועד, בא עם קורבן פסח, אם הוא הקריב את הקורבן פסח הזה לשם קורבן פסח, אז הקורבן הזה פסול. וכיוון שהוא פסול, אני לא עברתי אם יש לי חמץ, כי לא הקרבתי קורבן למעשה. אבל אם הקרבתי אותו שלא לשמו, שלא לשם פסח, אלא לשם קורבן אחר, אז בעצם הקרבתי קורבן. ולדעת רבי שמעון, אם אדם הקריב קורבן בכל המועד ויש לו חמץ, עובר על איסור. מדויק אומרת הגמרא, שמתי זה נחשב חייב? טעמא דשלא לשמו. זאת אומרת, אם אני כיוונתי לשם קורבן אחר, אז אני חייב. ואם זה סתם, אם לא כיוונתי כלום. הבאתי קורבן פסח, לא חשבתי עליו, בכל המועד באתי עם קורבן פסח, לא חשבתי עליו לפסח ולא חשבתי עליו למשהו אחר, סתם הבאתי אותו, משמע שאני פטור. למה? כי בסתמה הוא נחשב עדיין קורבן פסח, כיוון שהוא עדיין נחשב קורבן פסח, אז הוא פסול, כי בכל המועד מאוחר מדי להביא קורבן פסח. לכאורה, למה אתה אומר שבסתמה אני אומר שהוא נחשב קורבן פסח? הרי יש לנו כלל, עמי, הרי פסח בשאר ימות השנה, אם אדם מביא קורבן פסח באמצע החיים, באמצע השנה סתם, אני אומר אוטומטית זה שלמים, בסתם זה שלמים. אז למה, בוא נגיד שגם אז זאת השאלה, למה בכל המועד זה שונה? שמע, האם נאמר, אולי נחדש מכאן שבכל השנה, תודה רבה, ששנות מן הפסח בשנה רמות השנה בא יקירה, האם פסח בשנה רמות השנה, אני צריך לכוון שזה לא פסח, או שבסתם זה, זה כבר לא פסח באמצע השנה, ברור שזה לא פסח, זה שלמים. אמר בחייא בר גמדא, נזרקה פי החבורה, הייתה הסכמה מקיר לקיר בנושא, אמרו, יש לנו פירוש, כגון שהיו בעלים טמאי מת. אם אדם בערב פסח רצה להכיר קורבן פסח, אמרו לו, סליחה אדוני יקר, אתה טמא מת, אוי, טמא מת, טוב, מה נעשה עם הכבש הזה? נשאיר אותו לפסח שני. בכל המועד הוא התבלבל ולקח את הקורבן פסח הזה שמיועד לפסח שני והקריב אותו בכל המועד. הוא לא אמר שום דבר, הוא לא אמר פסח והוא לא אמר לא פסח, הוא סתם הקריב אותו בטעות בכל המועד. אז כיוון שהוא מיועד לפסח שני, שם פסח עליו, לא, לכן בכל המועד, במקרה שאדם היה תממת, אז שם פסח על הקורבן הזה, כי עדיין פסח שני באופק. באמצע השנה, שאדם לקח קורבן פסח ומקריב אותו, אין לזה שום משמעות. אז ודאי שבסתמה התכוונת לשלמים. אבל פה הוא עדיין כוונתו לפסח בעצם, אז, כי יש פסח שני. אז לכן במקרה הזה, כל עוד לא כיוונת שזה לשם שלמים, אז הוא עדיין נחשב פסח, ולכן אתה פטור. שהיו בעלים תמאי מת, נקחים לפסח שני, דסתמה לשם פסח קאי. זאת אומרת, אם אדם הגיע בכל המועד פסח, עם קורבן פסח, שהוא לא הצליח להקריב אותו כי הוא תמאי מת, הקורבן פסח הזה הוא, לא, הוא בעצם עדיין מיועד לפסח, כי יש פסח שני. יש עליו כאילו איזו מדבקה סמויה כזאת שמיועד לפסח. אז אם אדם שחט אותו ולא אמר מילה, סתם, אז הוא מיועד לפסח. באמצע השנה, אם אני מביא קורבן פסח, לא רואה שזה שלמי, כאילו בסתם זה שלמי, כן, זה שום משמעות. כי הוא מיועד לפסח שני, הוא עדיין יש לו, יש לו, יש לו משמעות. יופי, זה יפה מאוד מה שאתה אומר. אבל רק בכל המועד, אבל רק בכל המועד, יהיה לזה נפקמינה אם יש לי חמץ. שלא תשחט על חמץ, רק אז יהיה נפקמינה, שאם יש לי חמץ, אז אני אעבור.
פסח שני, אתה אוכלים בלי חמץ.
נכון, נכון. אבל בכל המועד, אם שחטתי את הקורבן הזה בכל המועד, אז עברתי ויש לי חמץ, אז יש קשר. וזהו.
יש כאילו משהו שמקבל אותו לפסח המועד. כל קורבן שמייעד אותו לפסח
בכל המועד. ונפקמינה, נפקמינה שאם יש לי חמץ אני פטור. שאם שחטתי אותו ויש לי חמץ אני פטור, כי אמרנו שרק על שאר הזבחים אני, לדעת רבי שמעון, אני חייב אם יש לי חמץ, אבל על פסח בכל המועד אני פטור אם יש לי חמץ. מאיסור שלא תשחט על חמץ. זה יוצא הפוך כזה.
לא נתפס
שלמים,
אבל גם לא נתפס פסח.
לא, בגלל שזה, כן, אז לכן זה כאילו פסול, וממילא לא עברתי על איסור. הפסח נשחט בשלוש כיתות, שלוש קבוצות. שנאמר ושחטו אותו כל קהל עדת ישראל, קהל עדיו ישראל. הגזירת הכתוב שצריך לשחוט את הפסח בשלוש כיתות. נכנסה כת ראשונה ונתמלה עזרה.
מה ההבדל בין קהל עדה ישראל?
אין הבדל. אז למה התורה צריכה להגיד שלוש פעמים? זה אותו דבר. אני בא לומר ששוחטים את זה בשלוש קבוצות.
מה זה שלוש קבוצות?
בשלוש חבורות, מגיעים לעזרה קבוצה, שוחטים, יוצרים עוד חבורה, שוחטים.
נגלות.
איזה מושג?
קבוצה ראשונה.
כיתה, קבוצה ראשונה.
שמה עושים?
שוחטים את הפסח בעזרה.
יחד?
לא, כאילו... לא, 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 פסחים, אבל כאילו... כאילו ממלאים את העזרה, כן. אפילו אם אין הרבה אנשים, צריך לעשות את זה בשלוש נגלות. סוגרים את השערים, פותחים ועם עוד משהו. כאילו יש איזה עניין שיש שלוש פעמים. נכנסה כת ראשונה, נתמלה העזרה, נעלו דלתות העזרה. תקעו, עירו ותקעו, עושים חגיגה. הכהנים עומדים שורות שורות ובידיהם בזכי כסף, זכי זהב. שורה שכולה כסף, כסף. שורה שכולה זהב, זהב. לא יהיו מעורבים, לא מערבבים באותה שורה גם כלי כסף, גם כלי זהב, עושים סרט נע. ולא היו בזיחים שוליים, זאת אומרת, הבזיחים שאיתם הם מקבלים את הדם, הם, אין להם תחתית, הם שפיצים, שהם היה ניחום, ואז יקרש הדם. שחט ישראל, קיבל הכהן, הכהן מקבל את הדם. נותנו לחברו וחברו לחברו, עושים סרט נע של כהנים, מעבירים, מזריקים עם דם, וקודם כל מקבל את המלא, ואחר כך מחזיר את הריקן. זאת אומרת, הסרט נע הולך לשני כיוונים. סרט נע לכיוון אחד, מעבירים, מזריקים עם דם למזבח, והסרט נע במקביל, את המזריקים שכבר נזרקו, מעבירים אחורה חזרה כדי להשתמש בהם שימוש חוזר. אז קודם כל אתה מקבל, אומר הכהן, קודם כל תביא לי מזרק מלא, אחר כך אני אביא לך מזרק ריק. כהן הקרוב אל המזבח, הוא זורק אותו זריקה אחת כנגד היסוד, קורבן פסח זה מספיק. לא מזים אותו על הדפנות ולא על הקרנות, שופכים שפיכה אחת כנגד היסוד. יצאה הכת הראשונה ונכנסה הכת השנייה, יצאה הכת שנייה נכנסה שלישית, כמסע ראשונה כך מסע שנייה ושלישית. באותו זמן שמקריבים את הקורבנות, במקביל קוראים את ההלל. אם גמרו את ההלל, שנו. אם שנו, שלשו. אף על פי שמעשה זה לא קרה, לא שלשו מנהם, הכל היה מתוקתק מאוד מהר. רבי יהודה אומר, מימיהם של כת שלישית לא הגיעו לעבדי כי ישמע השם. בכת שלישית לא רק שלא גמרו את, אפילו לא גמרו את הלל פעם אחת, כי ימה מועטים, לא היו הרבה אנשים בכת השלישית, עשו את זה רק בשביל המצווה שיהיה כת שלישית. כמעשה הוא בחול, כך מעשה הוא בשבת. אלא שהכהנים היו מדיחים את העזרה בשבת גם שלא ברצון חכמים. חכמים התנגדו לשטיפת העזרה בשבת. רבי יהודה אומר עוד הלכה, שכוס היה ממלא מדם התערובת, היה הרבה דם על הרצפה, בסוף 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 כל עבודת היום היה לוקח כלי, לוקח מהדם שהתערבב על הזה וזורק אותו זריחה אחת המזבח, ולא עודו לו חכמים. כיצד תולים ומפשיטים? ונקליות של ברזל היו קבועים בקטלים ובעמודים, ובהם תולים את הקורבן אחרי שהוא נשחק והוציאו ממנו את האמורים וקיבלו ממנו דם, מפשיטים את האור שלו. כל מי שאין לו מקום לתלות ולהפשיט, מקלות דקים וחלקים היה שם, מניח על כתפו ועל כתף חברו ותולו ומפשיט. רבי אליעזר אומר, י"ד צריכה להיות בשבת, אז המקלות האלו להתחיל להתקין מקלות אי אפשר, אז לכן היו עושים את זה על היד, מניח ידו על כתף חברו, יד חברו על כתפו, ותולים על הידיים את הפסח, וביד השנייה מפשיטים. קראו והוציא את אמוריו, נתנו במגיץ, וקטירן על גבי המזבח. יצא כת ראשונה וישבה לה בהר הבית. בשבת אי אפשר לטלטל את הפסח מהר הבית לירושלים, אז לכן בשבת צריכים לחכות עם הפסח בהר הבית. השנייה יושבת קצת יותר פנים בחל, השלישית נשארת בעזרה, אין המקום לצאת, במקומה עומדת, ורק בחשיכה, רק כשיוצאת שבת ונכנס ליל הסדר, אז הם יצאו לכיוון ירושלים, ואז התחילו במוצאי שבת לצלות את הפסחים.
מתי יצאו לכיוון ירושלים?
יצאו לכיוון מהר הבית, לכיוון ירושלים.
מהר הבית זה ירושלים, לא?
הוא היה קצת נבדל, נפרד קצת מירושלים.
זאת אומרת, איך שהיה מכירה תיתה עם הרגילה?
כן.
אז כל...
אמר רבי יצחק, אין הפסח נשחט אלא בשלוש כיתות של 30-30 בני אדם. מה הייתה? מה כתוב? קהל ועדה וישראל. מספקלן היא בבת אחת. האם הכוונה שצריך שיהיו שלוש כיתות בבת אחת, זאת אומרת 30 איש, או הכוונה בזה אחר זה, זאת אומרת צריך שיהיו 10 ועוד 10 ועוד 10. אז הלכך אנחנו לחומרה עושים את שתי הפירושים, שגם אנחנו עושים שלוש קבוצות וגם בכל קבוצה 30, כי אנחנו לא יודעים האם התורה רצתה שתהיה בקבוצה אחת 30 או בשלוש קבוצות 10, אז לכן עושים ליתר ביטחון שלוש קבוצות של 30, שלוש כיתות של 30-30 בני אדם. די בבת אחת העיקה, הנה עשינו בבת אחת הכנסנו 30, ואם בזה אחר זה גם עיקה, עשינו שלוש קבוצות נפרדות של 10. באמת, מצד האמת, אפשר להספיק הכל ב-50. אחר ב-50 נעמיסגי, אפשר להסתדר ב-50. למה? די לתלתין, מכניסים 30, ועבדי, אי לעשרה ונפקי עשרה. זאת אומרת, אוכלים, עושים את החלופה של עשרה, אי לעשרה ונפקי עשרה, זאת אומרת, שומרים שתמיד יהיו 30 שמה בפנים, ומחדשים אותם על ידי 10 חדשים, אז גם הוספתי כל פעם 10 שלא היו, וגם שמרתי על מסגרת של 30. כן, תיאורטית, כאילו היה אפשר גם לצאת ידי חובה בלי 50. נכנסה כת הראשונה, מה?
מה זה ה-30?
כתוב, מדאורה אתה צריך שיהיה לפחות. לכל הפחות? לא, לכל הפחות. המינימום. איתמר רבי אמר נין עלו. רבי אומר שהשערים של העזרה היו ננעלים בדרך נס. ברגע שהייתה העזרה מתמלאת, אוטומטית השערים היו ננעלים. רבא אומר, לא, נועלים, לא היה ניסים, היו נועלים את העזרה, הכהנים היו סוגרים את הדלתות. מהי בניו? איקה בניו למסמך הניסה. האם אנחנו יכולים לסמוך על ניסים בעולם? אביי אומר שכן, ורב אומר שלא. אביי אמר ננעלו תנן, כמה דעילו מעלו מכניסים מכניסים, תסמוך על הנס, אתה תדחוס. הדלתות לבד יספרו לך שהגיע הזמן לעצור. ורב אומר, אני לא סומך על הנס, יכול אנשים יכולים להידרש שם, אתה מכניס, מכניס, תסתכל, תפתח את העיניים, תראה, תסגור בזמן. ועד אתנן, אמר רבי יהודה, חס ושלום שהקביע בן מעלה נתנדה, זה משנה שדנים האם הקביע בן הננה התנידו אותו או לא, אין העזרה ננהנת על כל אדם בישראל בחוכמה ויראת חטא כהקביע בן מעלה. זאת אומרת, אם אתה סוגר את שערי העזרה ויש שם אלפי אנשים, אם הקביע בן מעלה שם, בטוח הוא הכי צדיק והכי תמיד חכם מכולם. הבאי מתרצתם, ורם מתרצתם, הבאי מתרצתם, אין בעזרה בשעה שננעלה על כל אדם בישראל, לבד היא ננעלת, בתחום אווירת כתבי המנהל, ורם מתרצתם, אין בעזרה בשעה שנועלים אותה, היא לא ננעלת לבד, אלא צריך לנעול אותה על כל ישראל, בתחום אווירת חטא כאווה בין מנהלה. דרך אגב, הביטוי שהעזרה ננעלת מופיע שם, אז לכן הבאי אומר ננעלת, אתה רואה ננעלת לבד. ורב אומר לא, ננעל את הכוונה שנועלים אותה. לא קשור. תנו רבנן, מעולם לא נתמעך אדם בעזרה. תמיד תמיד היה בסדר, אף פעם לא היה צפיפות מסוכנת, חוץ מפסח אחד שהיה בימי הלל, שהיה המון אנשים, ונתמעך בו זקן אחד. וקראו אותו פסח מעוכים. תנו רבנן, פעם אחת ביקש אגריפס המלך ייתן עיניו באוכלוסי ישראל. כמה יהודים יש? אמר לו לכהן הגדול, תן עיניך בפסחים. נטל כליה אחת מכל אחד וספר כמה כליות של פסח היה, נמצאו שם 60 ריבו זוגי כליות. זאת אומרת שאם היה 60 ריבו זוג, אז כמה כליות בודדות? כליות בודדות זה 1,200,000, כפליים יוצא מצרים. עכשיו חוץ מאנשים שבכלל לא היו שייכים לקורבן פסח, שזה טמאים ושהיו בדרך רחוקה, ויוצא שהיה בעצם 600,000 קורבנות. 600,000 קורבנות, ואין לך כל פסח פסח שלא נמנו עליו יותר מעשרה בני אדם. לכל הפחות 10 אנשים היו בכל קורבן, זאת אומרת שיש לך לפחות 6,000,000 אנשים, לפחות, הרבה יותר, כי יש עוד טמאים וכו' וכו'. 12 מיליון. והיו קוראים אותו פסח מעובים, פסח עם עם רב. שואלת הגמרא, מה הכהן נוטל כליות? אתה לא יכול לספור כליות, צריך להקטיר אותם, בעיה הקטורת. טוב, דאדר מה קטיר לו, אחר כך הוא הקטיר את כל הכליות. אתה אומר, מה פתאום, הקטיב וקטירו, שלא יערב חלביו של זה בזה, אתה לא יכול לספור את כל הכליות ואחר כך להקטיר אותם. צריך להקטיר את הכליה יחד עם האמורים של אותו קורבן. אתה אומר, דאדר מה קטיר לי אחד אחד? מה פתאום אומר את הגמרא, ואיתה אני קטירם שיהיה כולו כאחד. אני לא יכול, אני צריך להקטיר את כל האמורים ביחד, אני לא יכול להקטיר כליה, אלא יחד עם כל האמורים. אלא תפיסה באלמא דשקיל מניו, עד יביא למידה אחרינה. זאת אומרת, מה שהוא היה עושה, הוא היה סופר כליה, והיה מישהו שמסמן עם גולות או עם אבנים וסופר. אז זה לא שהוא ספר כליות, הוא לא עשה ערימה של כליות. כליה ועל המזבח, ובאותו זמן הוא, בסדר, מעביר, לא יודע איך לעשות. הכהנים היו עומדים שורות או של כסף או של זהב. מה הייתה? מה? למה שורה של כסף, שורה של זהב? אילה אם הדיל משק לידי דהב או מה לידי כספה, שאם אתה עושה שרשרת של כסף ושל זהב, זה יוצא לא מכובד, שאתה מביא המזרק של זהב, ומקבל מזרק של כסף, אז כאילו מורידים בקודש. אז החנמי, גם בשורה של זהב יכול להיות שיהיו פערים, יכול להיות שיש זהב איכותי וזהב פחות איכותי, ויוצא שמורידים בקודש. אם בשק לי בר מעטן ובר לי בר מאה, יכול להיות שאתה הבאת מזרק זהב העברת בין שהוא שווה 200 וקיבלת מזרק של 100, זה מורידים בקודש. אם אתה גמרא, זה לא קשור לזה, זה עניין של אסתטיקה. זה החשב פירי. זאת אומרת, שורה יפה, הכל כסף, שורה יפה, הכל זהב. זה עניין של אסתטיקה של בית המקדש.
אבל למה יש מזרק של כסף
כמזרק של זהב? כי אנשים תורמים. אדם בא תורם מזרק של כסף, מה תגיד לו? לא רוצה. יש, ויש את... אז מגייסים את כל הכלים שיש. ויש תרומות של כספים גם. לא רק זהבים.
זה שאלה את זה. בזמן דוד המלך,
אלא מה?
במשכן.
ברור.
יום
אחד
לגיבון
אחר? בוודאי.
ובאו לגיבון?
מה? נכון. אולי כן, אני לא יודע. אולי כן. תני רבנן, כל הבזיחים שמקדש לא עליהם שוליים, חוץ מבזיחי לבונה של לחם בפנים, שדיברנו עליהם, שהם היו בזיחים עם תחתיות, עם תחתית רחבה, כי אם היו שמים כלי של לבונה בלי תחתית, אז צריך להשאין אותו על משהו. ואז בטעות היו משאינים אותו על לחם הפנים, וזה אולי היה בטעות חותך קצת מהלחם. לחם הפנים צריך להיות שלם, שמא יניחום ויפרוס עליכם. שחט ישראל וקיבל הכהן. למה שחט ישראל? עושה גדלה וישראל, חייבים שדווקא ישראל ישחט, וגם כהן יכול לשחוט. כמה שמלן ששחיטה בזר קשרה, שישראל מותר לו לשחוט. וקיבל הכהן, כמה שמלן שמקבעיו לה ואילך, זה מצוות כהונה, נותנו לחברו, שמע מן ההולכה שלא ברגל אבי הולכה. זאת אומרת, בעצם לא עושים הולכה, מעבירים את המזריקים, ואיפה ההולכה? צריך לעשות הולכה. את הגמרה, הדיל מהו נעיד פורטה. זאת אומרת, יכול להיות שהכהן האחרון הולך איזה צעד אחד עד המזבח ומקיים מצוות הולכה. ומה היא כמה שמלן? כמה שמלן שזה טוב שיהיו המון 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 כהנים, יעשו סרט נע, משום ברוב עם הדרת מת. זה שכולם עסוקים, לא כל פעם כהן הולך, כהן חוזר, אלא כולם מעבירים וזה וזה, זה שיש הרבה תכונה שכולם שותפים לה, ברוב עם הדרת מלך. ביסוד המזבח. לאו דווקא בחור, על היסוד. ביסוד, יש למטה פס כזה של היסוד, באיזשהו מקום
שם. יש רק שני דברים משפט הזה.
נכון, שניים ועוד קצת, כן.
אז זה שופכים
את
זה?
רק
זה
נוזר על היסוד? קיבל את המלא ומחזיק את הריקן, אבל איפך לא. קודם כל תקבל את המלא, אחרי זה כבר ריקן, מסל רשלקיש, אמר רשלקיש, אין מעבירים על המצוות. זאת אומרת, להחזיר כלי ריק זה לא מצווה. לקבל כלי מלא זה מצווה. אז לכן קודם כל תקבל את הכלי המלא, אחר כך תיתן את הריק. אין מעבירים על המצוות. כן, אבל עיקר המצווה עכשיו, עכשיו יש לך דם פה, דם של קורבן. בסדר, אבל עכשיו יש פה דם שצריך להיזרק.
הדם היה נשאר גם בתוך המזבח.
למה? היו זורקים את כל הדם.
נשאר.
נשאר טיפה.
לא, עכשיו
אני מתאבר עם
דם
הבא שלך,
שותפים.
אפשר שזה יתאבר, זה לא בא.
זאת אומרת, כל פעם מזרקים ממלא דם.
כן, גם המזרקים היו מלאים. טוב, אז מחר נמשיך בעזרת השם. מחר ביום ראשון בעזרת השם. בפרשה שלנו יש אזהרה גדולה מאוד של הלוויים במעמד הר גרזים והר עיבל, 12 ארורים, למעשה זה 11 ארורים ועוד ארור אחד כללי, כל מיני ארורים, ובסוף ארור השיר לא יקים את דברי התורה הזאת לעשות אותם, שזה כאן כלל את כל התורה כולה, וקיבלו אותה בעלה ובשבועה. זה מאוד מיוחד שיש פה את הביטוי הזה, ארורים, ארור זה, ארור זה, יש את כל התורה כולה, מה עכשיו פתאום ארור? הביטוי ארור הוא מחזיר אותנו לתחילת ספר בראשית. בספר בראשית אנחנו רואים כמה פעמים את הביטוי ארור. אחרי חטא אדם הראשון, אז אנחנו רואים שכשהקדוש ברוך הוא אומר ארורה האדמה בעבורך, נכון? ולא רק הוא אומר לנחש, ארור אתה מכל הבהמה ומכל חיית השדה. זאת אומרת, המילה ארור פעם ראשונה מופיעה ביחס לנחש. זו הפעם הראשונה שמופיעה המילה ארור בתנ"ך, זה ביחס לנחש. הפעם השנייה שמופיעה עוד פעם המילה ארור, בפרשת נוח. כתוב, וירא חם אבי כנען את ערוות אביו, נכון? ואז כתוב, ויקץ נוח מיינו, ויאמר ארור כנען, עבד עבדים יהיה לאחיו. זאת אומרת שהארור זה מבטא התנהגות מושחתת, התנהגות של נחש. כן, זה ארור, ארור זה הנחש, זה מה שהיה פעם. וגם בספר יהושע, כשיהושע כועס על הגבעונים ששיקרו ורימו את עם ישראל, אז הוא גם אומר להם שהם ארורים. זאת אומרת שארור זה לא רק חטא, יש כל מיני חטאים. ארור זה לאבד את האנושיות, זה איבוד האנושיות, זה להיות כמו חם כנען, להיות כמו הנחש, זה התנהגות נחשית. ובוודאי שהקדוש ברוך הוא מזהיר אותנו על כל התורה, אבל הוא אומר יש להיזהר על כל התורה, יש לאבד את הזהות האנושית שלך. זה הרבה יותר חמור, זו תביעה יותר חריפה. על זה, על הדברים האלו ארור. עכשיו בואו נראה את הרשימה. מה זה הרשימה הזו? מי שמקלל את אביו ואת אמו, מי שמשיג גבול רעהו. מה זה להשיג גבול? זה בשקט, בלי שמישהו רואה, לנגוס בשדה של השני. משגה עיוור בדרך. זה דברים לא אנושיים. לעטות משפט יתום, לשכב עם בהמה, מכה רעהו בסתר, לוקח שוחד להכות נפש דם נקי. דברים של עיוותים מאוד מאוד חמורים. זאת אומרת שכשאנחנו באים לארץ ישראל ואנחנו פונים אל אומות העולם, כי כותבים את התורה על האבנים באר היטב, אומר רש"י, מה זה באר היטב? ב-70 לשון. אנחנו באים לארץ ישראל ועושים את מעמד הר גרזים והר עיבל, זה לא רק קבלת התורה שלנו, זה מעמד של פנייה למין האנושי. וכאילו פנייה למין האנושי אומרת, צריך להיות בני אדם, זה עוד לפני הכל. אסור לחזור להיות נחשים, אסור להיות כנענים. הארורים האלו זה הזעזוע שלא לאבד את הצלם אנוש, לא לאבד את הזהות האנושית. ועל גבי הארורים האלו, יש ארור אשר לא יקים את דברי התורה. רש"י אומר, על פי משה הדרשן של מעשה, יש 11 ארורים, והארור ה-12 זה בעצם כל התורה, זה לא ארור ספציפי. והמספר 11, אז הוא מופיע בסוד שזה המספר שמבטא את עמלק, כוח עמלק בעולם. 11 זה אומר הכוח של הרצון להרוס את המציאות, זה כוח 11. רצון להרוס את העולם, רצון לקלקל את צלם אלוקים. המספר 11 מבטא את הרצון לפגוע בצלם אלוקים. כי מה זה 11? יש 10. מה זה 10? 10 זה, זאת אומרת שהקדוש, יש פה דבר שהוא קדוש, נכון? יש פה קדושה, יש פה איזה הרמוניה, יש פה איזה סדר, איזה שלמות. מה זה ה-11? אני מחוץ ל-10. אני לא רוצה את הסדר, אני יוצא החוצה. הוא מחוץ לסדר. ולכן בסוד יש 11 כוחות טומאה. ואנחנו מזהירים את האנושות מהנטייה הזאת של הרשע, להגיד, אני לא מקבל עליי את הסדר של העולם, אני לא מקבל עליי את הלם, אני לא מקבל עליי את החוקיות הרוחנית של המציאות. איזו מרדנות כזאת, שהיא ה-11, היא הלעג. אז זה ריבונו של עולם מזהיר אותנו כאן, לא ליפול לתוכה, לדור לתוכה על הנטייה המרדנית הזאת, של, זה כוח המלאק, כוח הנחש, הנחש מורד. כן? אמר אלוקים, עכשיו בוא נעשה אחרת, אף כי אמר אלוקים. נפרק את הסדר, נקלקל את העולם, זה כוח הנחש. זה 11. כי כשעם ישראל מגיע לארץ, מטרתו לתנחה השם עליון, על כל גוי הארץ. מה זה עליון על כל גוי הארץ? מי שאמור להוות את הדוגמה האישית לעם, אנחנו עם שאמור להוות דוגמה אישית על התחומים האלו, על התחום של שמירת הצלם אלוקים, שמירת הסדר המוסרי הבסיסי של המציאות. וזה באנו לארץ, זה המהות של החיים שלנו כאן בארץ. אתה לא מסכים?
לא, לא. אני רוצה קשר מציאות.
ראו כל עמי הארץ כי שם השם נקרא עליך ויראו ממך. ראו קירת רוממות. אם שם השם נקרא עלינו, אם אנחנו עם שנמצא בארצו ומציב רף מוסרי מאוד מאוד עליון שאין בו שום ערור, אז יש יראה, יראת רוממות כלפי עם ישראל. גם רואים בנו, ואז הוא כותב באורו, יראו ממקה, הם ייתנו לנו את הארץ, לא יריבו איתנו על הארץ, הכל בסדר גמור. למה? ברור מה? אתם בונים פה דוגמה אישית לכל האנושות. קחו את הארץ בשמחה. אז בעזרת השם, כשכל שנדקדק יותר בתארה המוסרית שלנו, אז יותר ויותר אומות העולם יודו לנו על הארץ ויתנו לנו אותה ברצון ובשמחה ולא יריבו איתנו עליה. כבר הם הפסיקו לריב, עסוקים בעצמם, הקדוש ברוך הוא עוזר להם לעזוב אותנו. הכל מתגשם. יש דין ויש דיין. ומתוך כל מרורות התשובה, מרורת השם, נגיע לתיקון מרורות.
האמת, אני חושב שאני אמרה הרב בצד, זה יותר ארוך,
כן, ברור שזה. אי אפשר בהודעה לשלוח פסקה של
הרב. עזרתי בהודעה, עיין.
שורות טובות, שבת שלום.
שבת שלום.
לא נורא, אנחנו גם בצרידות אנחנו מקבלים קדיש, גם קדיש צורה.
אמן.
אמן. אמן.
וי נתן לו מתעלים עכשיו לכלול אלא בכל משפטה בשביל פעלת אמר אמן מה זה מומד בי שאלו הבנה כבר אתם יום קוטן תחומת מסכימו את הרשפים כי בכל התחווה אתה יהיה להון ונכון שכמו המחים אני מוצאת מסכימו לכי ופה הוא קנה מכנה משפעי אהבה ומואמי
אמן
משפע וכי טובים עלים בכל ישראל ומואמי
אמן
עושה שפעמים ומואמי
Yeah.
איפה הקלטה? איפה הקלטה?